היי גילי.
היי ניב.
היי מאה בניסן.
היי מאזינות ומאזינים.
אנחנו כאן יחד על תרבות יום א' בסוגריים ב', למרות שיום שני היום זה עדיין תרבות יום א'.
נכון, נכון. גם ביום ב' אפשר לספר לכם מה הדברים המעניינים בתרבות שיקרו השבוע.
וחלק קרו גם קצת בשבוע שעבר, ספיחים לא נורא.
תזרמו אותנו, יהיה בסדר.
בהחלט. אז מה יהיה גילי?
אנחנו נדבר על הסרט החדש של אירון סורקין, שגם כתב את התסריט וגם ביים את המשפט של השבעה משיקגו, בנטפליקס הקרוב לביתכם, אשר בביתכם.
ומה בכאן הקרוב למקום מגוריכם?
אלא אם התעברת לאחרונה.
אוי.
לא יכולת לפספס שהערב יום שני עולה שעת נעילה, הפרויקט החדש והמדובר של...
מה זה מדובר? כן.
דיברו, 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 עכשיו נראה מה חשבנו על הפרק הכפול הראשון.
בהחלט, ויהיה לנו גם סיבוב מהיר.
נכון.
שבו ניקח כל מיני ספיחים מהשבוע שעבר, כמו רצח בקולנוע צפון, ויש ספר מעניין
יהיה לנו גם ספר מעניין שנדבר עליו.
ועוד סדרה בנטפליקס על בידודים.
נכון, מזמן לא הייתה לנו איזה סדרה על בידוד, אבל לפני זה הגעת עם שיעורי בית.
בהחלט.
אחרי מחקר גנאולוגי שעשית.
תראי, לא אני עשיתי אותו, אלא אריאל דוד, הוא כתב את הטקסט הזה למהדורה האנגלית, וגם למהדורה העברית. אנחנו מדברים על גל גדות כקליאופטרה. ורגע, בסוגריים, מי הוא אריאל דוד?
מי?
הוא בנו של דן דוד, הוא מהפרס.
נו, אבא נתן לו פרס?
לא.
אני מקווה שכן.
זה לא עובד פה ככה, נפוטיזם זה לא שם, זה רק פה באולפן.
אוקיי. בוא נתחיל ונגיד שגל גדות, גל שלנו,
כן.
לוהקה לתפקיד קליאופטרה.
היא כבר לא רק וונדר וומן.
לא רק וונדר וומן, היא גם קליאופטרה. וזה ליהוק שלא התקבל חלק.
כמובן, כי בימינו עם פוליטיקת הזהויות, מה זה לקחת ישראלית, שהיא יהודיה, שהיא אשכנזיה, כלומר ממוצא מזרח אירופי, ושהיא תגלם אישה מצרית, עוברים פה על כל חוק של תקינות פוליטית. לכאורה.
כן, איך יוצאים בדיוק מהבור הזה של חיילת צהל שעבר ישראלית ציונית, שמגלמת את הסמל הלאומי הנשי של מצרים?
בואי, היא לא מגלמת את אשתו של חוסני מובארק, כן? היא מגלמת את קליאופטרה לפני 2000+ שנה.
אוצר לאומי מצרי, כן.
קליאופטרה השביעית. ואריאל דוד, שהוא אדם חכם מאיתנו, לפחות בכל הנוגע לגנאולוגיה, אני מזמין אותו פה לדבר איתנו על אירון סורקין, כן?
כן.
נראה אותו
נראה את אותו שם, ה...
אבל לפחות בכל נוגע לזה, אז הוא כותב שאי אפשר לדעת מה היה מוצאה של קליאופטרה השביעית, ושבכל מקרה סביר להניח שהיו בה גם גנים כנראה מקדונים, וגנים לבנטינים, לא רק גנים אפריקאים, ושהפרעונים, הגנטיקה שלהם לא הייתה כמו של המצרים של היום, זה חלק אחר, המצרים שאנחנו מכירים כמצרים של היום, הגיעו לשטח של מצרים רק בהמשך, האלף הראשון לספירה, whatever, וכשהייתה נדידת עמים באפריקה, ורק אז בעצם התקבע ההרכב הגנטי של האוכלוסייה המצרית. בקיצור, מי שניסה לעשות פה להיות ווק, ולומר שיש פה ליהוק לא בסדר, ומבחינה היסטורית זהו עוול, אז הוא יצא טמבל וטמבלול בעצמו.
אבל תראה, מצד שני, נגיד, אם היו מלהקים מחר את שרה אימנו, והיו בוחרים דווקא בשחקנית ממוצא, מאחת ממדינות ערב, אישה שמזדהה מאוד עם ערכי האסלאם ועם לאומיות פן ערבית, האם היית מגיב לזה באותה שלוות נפש?
כן, מה אכפת לי מי מגלם אותה? אם זה יהיה נכון מבחינת איך שהיא תשחק ואיך שהיא תראה למסך ואיך שהיא תייצג את הדמות, בסופו של דבר זה ישתלב בסרט, אז זה מה שחשוב, לא? קליאופטרה היא לא קשורה לנאצר, והיא לא קשורה לסדאט, והיא לא קשורה למובארק, והיא לא קשורה לסיסי, והיא לא קשורה לאחים המוסלמים. היא לא קשורה לסכסוך הטריטוריאלי של ישראל עם מדינות ערב, וסביר להניח שגם הרכב הגנאולוגי שלה אינו זהה להרכב האנשים שנמצאים שם היום, ועדיין למרות השלום יש איזשהו, נגיד, עדיין האיבה קיימת. לא תואם.
אני מסכימה איתך, כמובן, כן. אבל אני חושבת שאם המצב היה הפוך ואיזשהו סמל היסטורי שיש לו קשר ישראלי ואו יהודי היה מגולם בידי מישהו כאילו ההופכי והנגדי, וואו, וואו, איזה צעקה הייתה קמה פה.
בישראל של ימינו?
אצלנו כאן.
לא יכול להיות. All seven and we'll watch them fall.
They stand in the way of love and we will smoke them all with an intellect.
זוכר שבוע שעבר הסתלבטנו על ריין מרפי שכל הפתקים שנשארו לו בטלפון וזהו, הוא הופך אותם להפקות בנטפליקס?
זורק עליהם.
זורק עליהם כזה, מה לא זה? כן, הרעיון הטיפ טופ. בואו נעשה מזה איזה סרט קצר. אז אהרון סורקין, שהוא אחד התסריטאים המוערכים
כתוב לי פה הוליווד. בואו נעשה מזה סדרה.
ככה?
כן.
למה התכוונתי שכתבתי? טוב, אני אפתור את זה כבר. כן. בכל מקרה, אהרון סורקין, אוקיי? הוא סיים ב-2006 את הכתיבה והבימוי, ביים גם את הבית הלבן?
לא, תומי שלומי ביים את הבית הלבן.
תומי שלומי?
כן.
איזה חמוד.
נכון.
תומי שלומי.
חיי.
יופי. אז ב-2006 הוא סיים את פרויקט הבית הלבן, ישב כזה איזה שנה, חשב מה אני אכתוב, מה אני אכתוב, כתב תסריט לסרט על משפט השבעה משיקגו, והסרט הזה אמור היה להיות מבוים על ידי ספילברג, אפס לא קרה, משהו זה, עניינים, פיף פאף, עברו 13 שנה.
והנה סורקין מביים את התסריט בעצמו לנטפליקס.
לנטפליקס, והתוצאה היא הסרט משפט השבעה משיקגו, סרט לא קצר, במילים אחרות מדובר במשפט בזמן אמת, כמעט, כמעט בזמן אמת.
והמשפט נמשך 100 וכמה ימים.
נמשך ונמשך 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 גם על המסך שלך בבית. מה המזל?
נו.
שסך לסרט.
סרט מעולה.
סרט ממש ממש מצוין.
נהניתי ממנו, נהניתי מהסורקיניזם שלו. זאת אומרת, מעובדה שאנשים מדברים ברהיטות, במהירות, ותוך כדי שהם הולכים ועוברים ממקום למקום.
ונושאים מונולוגים כאלה, כזה מלא איזוז.
כן, שזה הסמל המסחרי של סורקין. בעיניי זה לא תמיד עובד, גם לא מבמת לאחור.
זה כמעט תמיד לא עובד, למען האמת.
אז בואי נדבר על הסרט, ואז נעשה קצת סורקין.
נעשה סורקין.
לא, נדבר.
אנחנו צריך ללכת, אבל תוך כדי שאנחנו עושים את זה.
אני אומר, נעשה סורקין, זאת אומרת, נאכל את הראש על אוכלי הראש של סורקין.
סבבה.
בקטנה, בקטנה.
אוקיי, אז משפט השבעה משיקגו, זה בעצם משפטם של שבעה נאשמים, פעילי ארגונים שונים לזכויות אדם, שהגיעו ב-1968, היא שנת המחאות החברתיות הגדולות בארצות הברית, כדי להפגין כל אחד באוריינטציה שלו נגד מלחמת וייטנאם.
כולם התנקזו לשיקגו, לוועידת המפלגה הדמוקרטית, שנערכה שם, ובסוף היו שם פרעות ואלימות, וזה כבר ספרי ההיסטוריה יודעים לספר על מה שקרה שם, ויש גם סרט שנקרא Liquid Cool, מזמן אמת, ששילב בין עלילה בדיונית לצילומים של הפרעות שהיו בשיקגו באותו זמן.
ובסופו של דבר, השבעה האלה, למעשה היו שמונה, אבל השבעה האלה מצאו את עצמם מואשמים בבית משפט פדרלי, שהם קשרו קשר לפגיעה במדינה. בגלל שכביכול הם תאמו את ההפגנות שלהם, אקרוס קאנטרי.
זה נשמע לך רלוונטי למשהו, אנשים שמתאמים הפגנות, ואז אומרים שהם קונספירטיביים כנגד המדינה, והם רוצים לחתור תחת הדמוקרטיה, ותחת ניקסון מכהן.
לא יודעת למה אתה מרפרר למשהו, אבל אני...
למרות שניקסון לא היה הנשיא כשהם הפגינו. לא חשוב. אגב, התסריט הזה אמנם נכתב ב-2007, כמו שאמרת, אבל הוא ממש מתאים לעכשיו. זה נורא מסתדר עם גל היצירות שלכאורה אינן מדברות על טראמפ, אבל למעשה מדברות עליו.
כן.
בין שמדובר בהיסטוריה אמיתית או היסטוריה אלטרנטיבית.
כמו למשל הקנוניה נגד אמריקה, אם אנחנו כבר בקנוניות.
כן, וכשאת רואה נגיד את ההפגנות ואיך מדברים על הצד האחד מול הצד השני והשוטרים מול המפגינים.
ומי שנאשם באנרכיזם ומי שלא.
מי התחיל באלימות? אז אי אפשר שלא לחשוב נגיד על שרלוט סביל בארצות הברית וכל מיני הפגנות.
אבל רק דברים שקורים בארצות הברית, כי לנו זה לא נוגע.
לנו זה לא נוגע. מה זה קשור? אלימות משטרתית בישראל?
מה?
איך זה קשור? טוב, תיארנו את הסרט, עכשיו בואי נדבר האם הוא טוב או רע, לא?
תראה, הוא פטפטני למות.
מה חשבת שתראי? תאו אנגלופולוס, פסלו של סטלין, שט במורד נהר הוולגה?
אנשים עולים ויורדים במדרגות תוך שעגלת תינוק נשמטת ונדרסת שם על ידי המון האדם. לא. אבל כן, זה פטפטני למות, ועדיין ממש נהניתי. אם אני... כבר לפטפט, אז עם אנשים מעניינים שכתובים היטב.
והכי כתוב היטב וגם מבוצע היטב בעיניי, זה סשה ברון כהן. מאוד חששתי מהתפקיד שלו פה, תפקיד כאילו דרמטי קומי. ליהוק די מושלם. זאת אומרת, לא, אני לא יכול לחשוב על מישהו אחר בתפקיד הזה שהיה עושה אותו טוב יותר, כי האיש הזה היה חייב להיות קומיקאי, נכון?
כן.
הדמות שהוא מגיים, אבי הופמן, היה גם מין סטנדאפיסט כזה שמספר על מה קורה במחאות, זה היה הרוטינה שלו, והוא עושה צחוק עם הבית משפט, והוא גם נראה קצת מין ליצן כזה.
והיפי גם.
והוא עושה עבודה מצוינת, סשה ברון כהן. זאת אומרת, מצליח להביא גם את הרגישות והפגיעות של הדמות, וגם להיות נורא מצחיק.
תראה, כוכבית אבל.
כן.
אנא. תן לי לעשות כוכבית. כל החבר'ה שם, הם מגלמים אנשים, כמעט כולם, מגלמים אנשים מאוד מאוד צעירים. גם אבי הופמן היה אמור להיות מאוד מאוד צעיר באותו זמן. חלק מהאנשים אמורים להיות ממש בעשורים...
גם חבר שלו מיורשים.
גם חבר שלו מיורשים. אדי רדמיין, שהוא כאילו הפרצוף הכי בלתי נסבל על הטלוויזיה, סליחה, סליחה, שם הוא עוד טיפה יותר נסבל ממקומות אחרים.
טיפה.
ואני, כשאני אומרת טיפה, אני מתכוונת לנערה הדנית, אלוהים, מה זה הסרט הזה? לא יעבור לי בחיים. אבל, אוקיי, אני מגיעה לעניין.
כן.
מה נהיה? כאילו, מה זה הליהוק הזה? הם כולם פניהם חרושי קמטים של ניסיון חיים.
אז זה נראה כאילו דרן סטאר, עליו דיברנו לפני שבועיים, שהוא התחביב שלו זה ללהק.
ויאז'ות לתפקידים רעננים.
כן, פנסיונרים לתפקיד תיכוניסטים. אז נראה שהוא גם ליהק את משפט השבעה משיקגו.
כן.
וכך הוא ליהק את סשה ברון כהן, שלדעתי צועד עמוק לתוך שנות ה-50 שלו.
ממש תחת, כך,
נכון?
כן.
נכון? Mm-hmm. אז הוא אמור לגלם גבר בין 23 כזה, 24, נכון?
כזה, כן.
גילי, תגידי, למה קם כל צעקה שגל גדות, שיש לה גנטיקה כזאת, זה לא בסדר שהיא תשחק את קליאופטרה, אבל זה שאדם בן 50 משחק גבר בן 23, זה כן בסדר.
ואתה יודע מה יותר מעצבן? שהפוך, זאת אומרת, אישה בת 50 שתשחק אישה בת 20 ומשהו, זה בחיים לא ילך.
ברור שלא, למרות שאם זה יקרה, אז היא אמיצה. אז מבחינתי הסרט הזה נכנס לטופ 3 של אירון סורקין, מקום ראשון הרשת החברתית כמובן, מקום שני מניבול, הפתעה, והסרט הזה בינתיים נמצא במקום השלישי, זה הטיפ שלי לעניין.
חייבים לעצור את האויב לפני שהוא מגיע לגדר, אין כוחות נוספים בגזרה שלכם.
אי אפשר להשאיר פה צפנחנים לבד.
מה, למי יעזור שגם אנחנו נמות?
הסורים כובשים את הגולן, מה לא ברור לך? הקיבוץ שלי זה 25 דקות מפה.
דיברנו קודם על דרן סטאר ויכולות הליהוק המופלאות שלו לקחת אנשים מגיל הזהב וללהק אותם לתפקיד תלמידי חטיבת ביניים. נדמה שאת מגע הקסם שלו.
כן.
הוא הביא גם לשעת נעילה.
אי אפשר שלא לראות את מגע הקסם שלו על המסך של שעת נעילה.
תביעת היד, הדרן סטאר התבולטת, גם כאן.
סימני הדריסה של כיסא הגלגלים.
כן, לתפקיד של חיילים. את יודעת, בני 18, 19, 20, 21, נגיד הם בקבע, 22, 3.
כן.
וואו, לקח בגירים, איך לומר.
לקח, אנחנו לא אייג'יסטים, זה רק משהו שאי אפשר שלא לשים לב אליו.
זה לא קשור לאייג'יזם, זה קשור לליהוק.
נכון, אבל חוץ מהליהוק...
תשמעי, שעת נעילה סדרה של האחראים רבים וטובים, נכון? ביים אותה ירון זילברמן, שגם ביים את ימים נוראים, הסרט על יגאל עמיר.
נכון.
שדיברנו עליו לא כזה מזמן.
נכון.
קצת מלפני הקורונה זה היה, אני
נכון,
חש.
נכון, וכתבו אותה אהרון לשם, עמית כהן, דניאל אמסל, ולתסריט בשלבים מוקדמים שלו אחראי גם אמיר גוטפרוינד, שהוא נהיה זל בינתיים לצערנו הרב. בכל מקרה, אלא אם חיית באיזה חללית, מעבורת, משהו, או גזרת על עצמך בידוד מטלוויזיה.
חללית כדור הארץ.
אולי חיית על חללית כדור הארץ.
עברתי לביוספירה 2.
או על הזה של נטפליק, הרחק.
כן, אוי.
פאר ווי. שזה באמת, כאילו, אי אפשר לגעת.
איך חסכנו מכם ומכן?
אבל בואו נחזור.
קדושים אנחנו שלא דיברנו על הדבר הזה, כן.
נחזור שנייה לשעת נעילה, שבאמת, כאילו, בואו נכאן 11, סבבה והכל, אבל אתם רוצים לקדם את הסדרה שלכם, אבל הרגתם, חלס.
יפה שמחרתם ל-HBO. אני רק לא מבין למה כשראיתי את רצח בקולנוע צפון, שנדבר עליו אחר כך בסיבוב המהיר, בעצם הרגשתי שאני רואה את שעת נעילה עם השעון הזה.
השעון, באמת, זה יוצר חרדה.
החלק התחתון של המסך שפשוט הולאם.
כן.
נכון? לטובת, הולאם, זה של המדינה, אפשר להגיד הולאם.
אפשר? זה אפילו נכון.
הולאם לטובת שעת נעילה.
ממש.
וכל שנייה הפסקה, וטריילר, ועוד...
בעוד 15 ימים זה מתחיל.
כן.
בואו, כאילו, זה לא פרופורציונלי, זה סדרת טלוויזיה.
זה דברים ששמורים בדרך כלל לערוצי ספורט, וכזה עוד סדרת הגמר מתחילה ב... או אירוע הגמר הגדול.
כן.
בערוצים שמשדרים ריאליטי.
תשמע, כל זה, אני חושבת, מייצר איזה רצון של אנשים לכעוס על הסדרה ולהגיע אליה ולהגיד, לא, זה לא כל זה טוב כמו שעשו מזה, רק שכאילו מה.
כן,
זה,
מה, זה מה, מה, מה בלגן?
מה בלגן, אבל זה ממש טוב.
מהרגע שהסדרה התחילה, מהפריים הראשון ועד שעלו הכותרות, בסוף הייתי בהתקף חרדה. לא צוחק, באמת, הייתי קפוץ כולי, היה לי לא נוח, הייתי מתוח, אני יודע מה קורה.
כן.
אני יודע מה קורה. אני מכיר את מה שהיה במלחמת יום כיפור. אני כן. מכיר את הסיפור. אני יודע על השעננות של חיל המודיעין, ועל זה שתפסו אותנו לא מוכנים. אני יודע גם בדיוק באיזה שעות זה קורה. ועדיין מתח נוראי. גם את היית ככה?
כן, אני חושבת שיש הסדרה הזו שבנויה על כמה מוקדים שמתחילים להתעורר במקביל. יש את המוצב הזה בחרמון, יש את כמה חבר'ה מהפנתרים השחורים מירושלים שמגיעים אל המוצב שלהם בדרום הגולן.
שזו זווית, מה זה טובה לספר את הסיפור?
נכון.
מקורית כזאת, והנה לספר עוד. אגב, גם בשיקגו 7, בשביעי משיקגו יש פנתרים שחורים.
נכון.
וראיתי את זה אחד אחרי השני, זה קצת התחבר לי.
כן, נכון, נכון.
גם בשנים זה קצת דומה.
נכון.
לא צריך להסכים.
לא, אבל זה מחשבה שעברה לי גם בראש. והכל ככה מתעורר במקביל ולאט לאט, וזה בעיניי שאתה יודע מה עומד לקרות, ויש את הצדיק הזה, התמהוני שיודע גם שזה עומד לקרות.
כן.
הוא הדמות היחידה.
הסוונט.
הסוונט. הוא הדמות היחידה שמנסה להטריע בפני מערכת שחושבת שהיא חסינה לכל. יש בזה, זה באמת תחושת אימה מזדחלת, עד כדי כך שאמרתי לעצמי, אני צריכה להגיד לאבא שלי, האח השקול, נכה צהל, לא לראות את זה.
גם ההורים שלי נראה לי שעדיף שלא יראו, אבל זה קצת החזיר אותי לדיון שלנו על ספוילרים, ועל טיב של יצירה ביחס לנרטיב שאתה יודע שהולך לבוא, ולסיפור שאתה יודע שהולך לבוא.
כן, אני חושבת שזה מזמן לך, אבל חוויה אחרת לגמרי. כשאתה יודע מה יהיה הסוף, יש לך הזדמנות ליצוק תכנים רלוונטיים לתקופה שלך, לתוך הדבר הזה. אתה לא מייצר איזה יצירה על המסך שהסיפור, כאילו מה יקרה בסוף, זה לא כל כך...
נו, בדיוק, זה כמו עם השביעה משיקגו, זה בדיוק העניין. אתה לוקח סיפור היסטורי ונוטע בו תכנים שיש להם חשיבות אקטואלית.
נכון.
והרגשת את זה בשעת נעילה?
לחלוטין כן הרגשתי את זה שם. הרגשתי שאתה צופה בזה, ואתה לא יכול שלא לקבל איזשהו מסר מהסדרה ומהיוצרים של הסדרה, מכל המתח הזה שאתה עד לו, לגבי מה עשתה המלחמה הזאת למדינה, מה התפקיד של מלחמות בכלל בנרטיב שאנחנו מספרים לעצמנו, ואיך אפשר לחיות בתקופה הזו, להסתכל אחורה ולא להסיק איזשהן מסקנות מאוד רציניות וחותכות לגבי מלחמה ואיך אנחנו מתנהלים בתוכה, מה היא עושה לנו.
כן, את מדברת על המתח שלפני, וגם התופת שמתפרצת. בחלק, כאילו בפרק 2, בחלק השני של הפרק הכפול. זה גרם לי קצת לחשוב על הרעיון של אביב אלוש עם דנה ספקטור ביום שישי האחרון, בשבעה לילות.
כן, הרעיון שבו הוא טען שבנימין נתניהו הוא ראש הממשלה הנבחר האחרון, שאחריו אמורה לקום תיאוקרטיה בעצם.
כן.
נכון? בית מקדש שלישי, זה בדרך.
ופילל איזה מלחמת גוג ומגוג.
שאחריו, וואי, איזה כיף יהיה פה.
זה תקציר ככה. אני לא יודע אם הוא היה בדמות, אני לא יודע אם הוא ניסה להגיד משהו שהוא מעבר לטקסט, שהוא אמר לדנה ספקטור, אני לא יודע, אולי זה פרפורמנס, אני לא צוחק עכשיו. אולי הוא נמצא בשלב, אולי הוא נמצא במצב.
אולי בעוד שנה הוא יחזור בו, אולי יש נסיבות שהובילו אותו להגיד את הדברים האלה, אנחנו לא יודעים.
אני לא יודע מה, אני רק יודע שזה נורא משונה לי, שמישהו משתתף ביצירה, שהיא כל כך אנטי-מלחמתית, והוא רואה, הוא חווה מחדש את התופת הזו, ואת הקושי, ואת האבל, והצער, והטראומה, שמייצרת מלחמה.
מה, מעצם זה שהוא צריך ללמוד קצת כדי להצליח לגלם את התפקיד שלו?
כן, ואז מתפלל לעוד אחת כזו, ועוד יותר נוראית, למלחמת גוג ומגוג. אני לא מצליח להבין זה. אוקיי, אני מבין, שחקן הוא כלי ריק, הוא צינור, הוא דרך להעביר את הטקסט למסך עם מבע. אבל איך אפשר להיות בנתק הזה? איך אפשר להיות שותף ליצירה שהיא מצד אחד באופן מובהק, כל כך אנטי-מלחמתית, ואז מצד שני לדבר על תיאוקרטיה?
תראה, אמרת נתק, אני מנסה שלא לחשוב על הנתק שאני מדמיינת שהוא נתק בין צמד האונות שלו. אני לא יודעת. זה היה רעיון מאוד מאוד מוזר. לא רוצה להגיד משהו מגיל, אבל אתה קורא את זה, ואתה לא יכול אלא לחשוב מחשבות מעוררות סימני שאלה לגבי אביב אלוש.
כן, נותר לי רק לקוות שהוא היה באיזה דמות, אני אגיד לך.
נקווה חזק.
אז אתמול אני פותח את העיתון האהוב עליי, הארץ! במוסף האהוב עליי, גלריה! במדור האהוב עליי, המלצת הטיווי שלכם לערב. ואני רואה המלצה שלך, לראות אנתולוגיה של סרטים קצרים בנטפליקס, ששמה ריחוק חברתי.
Social distance, כן.
ואמרתי, טוב, אם גילי ממליצה, אני אראה את זה.
אבל קיבלת את ההמלצה שלי במלואה, כולל לדלג על הפרק הראשון והחופר?
ברור לך שאם את אומרת שחייבים לדלג על הפרק הראשון, אז אני אומר, אני חייב לראות מה כל כך חופר שם. אני חייב לראות מה זה כך.
ומה חשבת עליו?
שהוא חופר וגרוע.
בבקשה.
והייתי צריך לדלג עליו, וחבל שלא הקשבתי להמלצה שלך, ולכן אני מפציר במאזינות ובמאזינים שלנו. הקשיבו לגילי איזיקוביץ, כשהיא מסיעה עצה, יש לקחת אותה בשתי ידיים ולאחוז בה קרוב לחזה.
כן, ממש כך.
אז הפרק הראשון הוא באמת קושקוש טומטום.
ממש.
פוט פוט, נכון?
ממש קושקוש טומטום.
פוט פוט.
פוט פוט.
דלגו עליו. הפרק השני עם זאת הוא מקסים, ובמידה מסוימת יכול היה להיות בסדרה כמו נגיד סדר אותי.
נכון.
נכון?
נכון.
שזה אגב מה שנחמד באנתולוגיות, שכל פרק הוא מנותק מהשני, ויש רק איזה גורם עליון מאחד. אז הפרק השני הוא יותר טוב, הפרק השלישי הוא גם כבר יותר טוב.
וסיפרו לי שמפרק 4 לפרק 8, טיסה נעימה.
מה זה סיפרו?
כיף חיים.
אז את רוצה להגיד סיפרו לך. אני ראיתי.
באמת?
כן, מה זה כיף חיים? זה באמת הולך ומשתכלל. וגם הסיבולת שלך לעניין המסכים כאמצעי אסתטי, הולכת והופכת עמידה יותר.
לא יודע, תראה, יש בעיה מסוימת עם הרצון של טלוויזיה ליישר קו עם המציאות מהר מהר מהר, ואז אתה מקבל כל מיני באמת יצירות כאלה, סדרות, סרטים, כמו קורונה טיים.
אוי, זה נורא.
סושיאל איליץ בשפת המקור, שזה פשוט איך אנחנו נדבר על קורונה, אנחנו נקשקש נפטפט על קורונה, ומה תראה על המסך? תראה מסך של זום. שזה... וואי.
לא, זה נורא, כי זה, כמו שבניינתי, זה היו עושים דברים קליפים, זוכרת? ואז היה קאט, 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 כל דבר, כאילו, קאט, עוד לא הספקת לראות מה יש, יש כבר קאט לדבר הבא, פריים לפריים. כשהתחילו טלפונים סלולריים, והיו חייבים לייצג אותם, איכשהו גם במדיום הוויזואלי, אז פתאום נהיה עניין כזה של רואים, כאילו, צג של טלפון ובלופים, ועדיין לא, בדיוק, ועדיין לא הצליחו לפתור את זה. הכי אליגנטי זה היה בשרלוק, לדעתי, שימוש בטלפונים סלולריים. אז עכשיו זה עניין הזום. זה עוד לא פתור לגמרי.
לא.
יש כאלה, אבל שמצליחים עם סיפור טוב להתגבר על זה, נגיד הפרק השני, שהוא פרק על לוויה, או השכבה בעצם.
כן, טקס השכבה טקס... שנערך בזום.
שנערך בזום. מאוד מעניין. אז זה היה ממש מעניין.
משפחתי, יש שם גם אינטראקציה משפחתית מאוד מאוד חמודה וטעונה ואפילו אמינה, וגם איזה גילוי מפוצץ שככה בבת אחת משנה את הכללים.
נדמה לי שכל אחד מהסרטונים האלה מנסה לקחת סיטואציה, שהיא סיטואציית קיצון בהקשר הקורונאי שלה. רגעים שהם לכאורה טריוויאליים, בסך הכל השכבה ולוויה, זה דברים שקורים, מפגש של אלכוהוליסטים אנונימיים, זה משהו שקורה, אמא שנעלית שצריכה לעבוד ולהשאיר את הילדה שלה בבית, זה משהו שקורה, וכשאת טוענת את כל זה עם המשקל של קורונה, עם המשקל של מגפה, פתאום יש עוד קומה לסיפורים האלה. עוד משהו אחד ששמתי לב עליו בהקשר של האנתולוגיה הזו, הקורונה הרגה את כל הלבנים ההטרואים בארצות הברית.
כן, זה נכון. אין שם אף גבר לבן הטרוסקסואל.
פרק ראשון, הוא מגיע בפרק חמישי, אבל אז הוא כבר נהיה חד הורי. שנייה.
חייב לשלם על זה איכשהו.
פרק ראשון, אלכוהוליסטים אנונימיים, גיבורים שחורים.
כן.
נכון. פרק שני, משפחה לטינית.
נכון.
נכון, כולל תיה.
תיה.
תיה. מייבוליטה.
כן.
תהיה. פרק שלישי, אם יחידנית שחורה.
פציינטית שחורה והבת שלה שחורה.
פציינטית שחורה שהיא בשיתוק מוחלט, כן?
כן.
ובת שחורה. פרק רביעי, זוג גייז, לבנים אבל גייז. ורק בפרק החמישי מגיע גבר לבן הטרוסקסואלי.
הנה הוא מגיע.
אבל אשתו לקטה. והוא עכשיו צריך גדל לבד. בקיצור, זה המצב, שתדעו לכם, שזה נפגעי הקורונה העיקריים בארצות הברית.
כן. הלאה, קראתי השבוע ספר ש...
וואו! בעצמך, לבד?
גם השבוע קראתי ספר. אני לא יודעת, הצורך להגיד שאני ממליצה עליו, זה מילה ממש גדולה, כי אני פשוט לא כזה ממליצה עליו. על פרות ואנשים קוראים לו.
מה קורה שם?
זה ספר מעורר מחשבה, מעורר רגשות. אתה דיברת על דפיקות לב שקרו לך בזמן שאת נעילה. אני קראתי את הספר עם תחושת בחילה ודפיקות לב. אני חושבת ש... מכיוון שיש לו כזו השפעה טריגרית על הגוף, אז צריך לקרוא אותו.
רגע, על פרות ואנשים השפעה טריגרית על הגוף, האם זה ספר על תעשיית הבשר?
בדיוק. כולו מתרחש בבית מטבחיים, הוא קצת יותר גדול מהנגיד גרי יורופסקי, תפסיקו לאכול בשר.
רגע, זה עיוני או...
לא, לא, ספר, כתבה אותו הברזילאית אנה פאולה מאיה. זה ספר ש...
עושה, כאילו אני מכיר, בטח.
אנה
שלנו?
אנה פאולה, זאת... לא, זה ספר שבאמת כולו מתרחש בבית מטבחיים, אבל הוא גם מצייר את החיים של הגאוצ'ו, את העליבות של האנשים שחיים בפרוור הזה, באזור העני הזה של ברזיל. ויש לו איזה פיתול בעלילה שגורם לך לחשוב דברים אנושיים מאוד על הפרות ודברים חייתיים מאוד על בני האדם. אין בו איזה תחושת דרשנות כזו של תפסיקו לאכול בשר, תפסיקו לאכול בשר. אתה פשוט לא יכול אלא לחשוב שאתה מוכרח לא להכניס בשר לפה שלך אף פעם יותר. רגע. זו תחושה שהיא תעבור לך כשתסיים לקרוא את הספר, אבל...
כשנצא מהאולפן ונזמין לאכול.
אבל זה ספר מאוד 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 חזק באפקט הרגשי ובכמה שהוא גורם לך לחשוב עליו אחר כך.
איך את משווה אותו לשנת הבשרים שלי של רות אל אוזקי, שגם הוא ספר שמתרחש ברובו...
ספר מעולה.
ספר מעולה, אחד הספרים האהובים עליי.
אחד המעולים.
שגם הוא מתרחש ברובו בבתי מטבחיים, וגם מבלי לדחוף לך בצורה גרי יורופסקית את האג'נדה שלו, גורם לך לרצות לפחות להפחית מעט מצריכת הבשר שלך, או לבדוק מה המקורות שלו.
תראה, הוא ספר, אף על פי שהוא נכתב על ידי סופרת שהיא אישה, הוא ספר מאוד מאוד גברי, והוא גם כן דוחף לך בפנים את התהליך. זאת אומרת, עד ההמבורגר שלך, שנראה נחמד ולא קשור בשום צורה לפרה הזאת שגעתה באחו, היא לא תחסוך על אף אחד מהשלבים. הגיבור של הספר תפקידו הוא לתת את מכת הפטיש שתהמם את הבהמה, כדי שהיא לא תתנגד לפני שישחטו אותה. אבל היא לא תוותר לך על אף זרזיף דם, אף... זה משהו שרות אלוזקי לקחה ממנו צעד רציני אחורה, והיה לה מסע הרבה יותר זחלטני שם. כן, כל זה נעשה... כרצף של פעולות, אין שם חפירה נפשית ופסיכולוגית, וזה כן מותיר בך אפקט אחר לגמרי. אז אלו שני ספרים על נושאים זהים, אבל הם שונים לגמרי.
טוב, אני לא יודע אם אני אקרא, תסלחי לי, נכון?
אני אסלח לך, אני אספר לך הכל.
אבל אני יודע מי בטוח, אבל שירה, אני אביא לי את זה, והיא תבוא אליי עם כל... אתה רואה? אתה רואה? תפסיק כבר!
יאללה, בוא נעבור לדבר.
ככה היא נשמעת, אגב.
ברור ככה, שירה, כולנו יודעים. כן. טוב, נדבר על רצח בקולנוע הצפון?
אין ברירה.
אנחנו פשוט מצטרפים לרכבת הבאז של רצח בקולנוע הצפון בקרון האחרון שלו.
כן, אבל גם זה שיח קצת פנימי נראה לי, כאילו חשוב בעיניי, חשוב לראות הסרט הזה.
והוא זמין ביוטיוב, כן. צפו בו.
וגם כמובן בVOD של כאן 11. הסיבה שאנחנו עולים באיחור על הרכבת הזו, אבל עדיין מתעקשים לעלות עליה, משום שמדובר בסרט מצוין.
נכון, הבמה היא אבידה ליבני, ושותף להפקה על הרעיון ולסרט הוא ירון לונדון.
בהחלט, ויש גם מרואיין מרכזי בסרט.
נכון, על פרשה שהייתה בעצם רצח בקולנוע צפון, שהיה אי שם בצפון תל אביב, ואזור דהז לואי מרשל כזה.
כן, זה נחשב הצפון הישן, זה לא הצפון הישן, נכון?
זה הצפון הישן.
זה נחשב הצפון הישן?
זה צפון הצפון הישן.
אוקיי. והפרשה הזו היא בעצם ניסיון שוד שהשתבש וכדור שניטז בטעות מאיזשהו עמוד לאיזה איש צבא מהולל, נכון? ורצח אותו. כל ההסתעפויות שקרו אחר כך, זאת אומרת, הסרט חוזר אחורה והולך קדימה, מה הוביל לרצח הזה ומה קרה בעקבותיו. וזה סרט שהוא מצד אחד יש בו המון המון יופי ואיזה מין אופטימיות כזו על טיב האדם. על טוב האדם, על היכולת למחול ולסלוח ולהכיל ולתת הזדמנות שנייה. ומצד אחר אני חושב שיש בו כתב אישום מאוד מאוד חריף כלפי מדינת ישראל, והאופן שבו היא נהגה בעוליה באותן שנים.
כן, שנות ה-50, שזה עשור משוגע לגמרי מבחינת מה שקורה כאן בארץ, עלייה של הרבה ניצולי שואה, פליטים של מלחמה.
עליות מעוד כל מיני מקומות. אני חושב ש... הסרט הזה הוא גם קצת נותן איזושהי פרופורציה למדינה ולהתגזענות שלה ולקשיים שהיא הרימה על העולים החדשים שהגיעו לפה. אנחנו מדברים הרבה, אומר אנחנו כחברה וגם אנחנו פה בתוכנית, דיברנו הרבה על מה שקרה לעליות ממרוקו ולעליות בכלל ממדינות האסלאם. ואני חושב שאפשר גם להכניס באותה כפיפה ממקום אחר, כן? אבל גם את מה שקרה לשארית הפליטה באירופה, כל מיני ניצולי שואה שהגיעו לפה, וגם הם לא קיבלו, איך לומר, יחס של שר נתניהו מביאה את הבגדים המלוכלכים לחדר הכביסה בבית הלבן.
למשל, אם אתה רוצה להיות ספציפי.
נגיד. וזה נורא עצוב ונורא כואב לראות. כואב לראות איך אנשים שעברו טראומה אחת הגיעו לטראומה אחרת. מה עשתה להם הטראומה הזו? מצד שלישי, יש שם סיפור על דמות פשוט גדולה מהחיים. ממש מעוררת השראה של אלמנתו של הנרצח, שכלל לא הייתה יהודייה.
לא.
והתגוררה בארץ בתל אביב, ברחוב שדל, והייתה אורקל של ילדים שאותם היא לימדה מוזיקה, ובסופו של דבר, טוב, אני לא אעשה ספוילרים, כי אם מישהו עוד לא ראה את הסרט, אז תשאיר את זה. כן, פשוט תראו את זה, זה סרט מעולה, שמספר על הרגעים האפלים בחבלי לידה של מדינה.
כן, ואנחנו נפגש בשבוע הבא ונדבר על דברים נוספים ואחרים.
בואי נקווה שיותר שמחים.
יאללה.
יאללה.